לא, אתה בא עם זה? כן, לא, לא, לא. טוב, אז זה היה כרטיס טיסה?
תואן ותנון וו. אומר רבנו, יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו, כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורב ביתו, מלכות כפשוטו, שלטון. כל אחד יש לו כוח של שלטון. יש כל אחד לפי בחינת שורש נשמתו, ככה זה המלכות שלו. ישו שורר בביתו, זאת אומרת, מטבע בריאתו, הוא כבר נולד עם כוח כזה. ישו שורר בביתו, זאת אומרת, הוא אומר, אתה מראה את המדרגות של כוח השלטון, ופה לא מדובר על מלכות. כמו שבתורה א' רבנו אומר, יש תג, מלכות הבלא תגה. מלכות הבלא תגה זה מאפיה. שהוא לקח בכוח את המלכות. הוא שולט על אנשים בכוח, באיום. זה רבנו אומר, מפורסמים של שקר בתורה א', שהם לקחו את המלכות, השלטון, בכוח. ומפחידים אנשים, הם מאיימים על אנשים. הוא מדבר עכשיו על הרגיל, מלכות אמיתית שיש טבעית לכל בן אדם שיש לו מלכות מתבטאת בדיבור, אומר רבנו, שמצייתים את הדיבור שלו, זה נקרא מלכות. ישו צורר בביתו וישו מושל ביותר, וכן ישו מושל על כל העולם, כל אחד לפי פינת המלכות שיש לו, פינת שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. פינת המלכות הזאת שיש בכל אחד היא בתגליה ותקציה. זאת אומרת, יש שתי פחינות בשלטון. יש שלטון שהוא גלוי, ואז רואים את זה בפועל, שאנשים מצייתים אותו, ויש שלטון שהוא בתקציה. הוא לא גלוי, לא מפורסם, ובכל זאת הוא שולט עליהם. למה הוא שולט עליהם? כי נשמתם תחת שורש נשמתו. אילן הנשמות זה שורש, גזע, ענפים, על הענפים יש תת ענפים וכולי וכולי, איך הוא מתפזר. אז כל מישהו יותר קרוב לשורש, אז הוא השורש של העליון שיצא ממנו, שהתפצל ממנו. אז אפילו שבאתגליה לא רואים כלום, לא רואים שום שלטון, יכול להיות שהם מקבלים ממנו את השפע. בשקט, בלי שום דבר, לא רואים בחוץ שום דבר, אבל היות שאת השפע הם מקבלים ממנו, אז הוא שולט עליהם. פה כשאנחנו אומרים שולט, זה לא הכוונה עבדות ומרדות. הכוונה שהוא נותן את השפע, זאת אומרת, הם חיים ממנו. הוא הצינור שלהם. והוא גם כן צינור, גם הוא נשלט על ידי השורש שלו, שמישהו לפניו. עד השורש העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא בהתקסיה שולט על כל העולם. בהתקסיה לא רואים כלום. והכל ממנו, כל השפע, כל החיות, כל המוחין שאדם מקבל, כל הידיעות, הכל בכל מכל, כל ממנו. אז הוא מושל בתקסיה על כל הבריאה. אז הוא אומר פה רבנו שיש, זה מתפזר. כל אחד לפי שורש נשמתו, ככה יש לו שלטון, בין בתגליה, בין בתקסיה. יש בחינה כזאת, בחינה כזאת, יכול להיות שלאדם יהיו לו שתי בחינות, שבמידה מסוימת כמה אנשים הם תחת שלטונו. אז עוד פעם, מה זה שלטון? שלטון זה שמצייתים אותו. זה נקרא שלטון. שהוא אומר משהו, מצייתים אותו. זה השלטון. אם לא מצייתים אותו, זה אין לו שלטון. ויש מתקסיה שלא לא מתגלה כלום, כלפי חוץ לא רואים כלום.
אם לא רואים כלום, מה זה רלוונטי מבחינתנו לדעת את זה?
אם יש, יש מערכת כזו שעובדת, בסדר, יש הרבה מערכות שאנחנו בכלל לא יודעים איך זה יכול להגיד אותם. הוא מגלה לנו פה משהו שנתן לו, מה זה נותן לנו לדעת שדבר כזה קיים?
אתה מדבר מצד ה... מצד הנשלט?
גם מצד השולט, אתה לא יודע שאתה שולט, אתה לא יודע שגם אתה נשלט. פה מערכת שלמה כאילו שעובדת, שהיא מתכסת, אתה יכול...
אני מבין פה שהשולט יודע שהוא שולט. גם כשזה ביטקסיה, זה ביטקסיה מעיני העולם, או ביטקסיה מעיני הנשלט. אבל השולט יודע שהוא שולט, כי הרי רבנו בהמשך, הוא מודיע לנו מה, מה, מה זה רלוונטי. שאתה צריך לדעת, לא להשתמש עם המלכות שלך לדברים אלה ואלה. זאת אומרת, הוא אומר לך לא להשתמש עם המלכות שלך, זאת אומרת, אתה צריך לדעת שיש לך מלכות.
ביטקסיה זה רק לגבי הנשלט.
נראה לי שלגבי הנשלט הוא לא יודע, והאחרים לא יודעים, כמו שהוא מביא פה דוגמה. בכל מקום מוקצר ומוגש לשמי, שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל העולם, ביטקסיה. ובטח שהוא יודע. אז זה שיודע, צריך לדעת איך להשתמש עם זה, אף על פי שאחרים לא יודעים שהוא השולט, הוא צריך לדעת איך להשתמש עם המלכות שלו. כי המלכות שלו יכולה להתבטא גם בלי דיבור. בעצם ההופעה שלו, זה כבר מלכות. הוא נמצא במעמד מסוים, במקום מסוים, אז אנשים התנהגו על פי האדם הזה, בגלל שיש לו איזה מלכות, יש לו איזה שם, הוא מפורסם, אז ההתנהגות של הסובבים אותו באותו רגע תהיה על פי הידיעה מי, מי עומד פה. אז זה גם שלטון, גם מלכות, הוא גם משפיע עליך באיזשהו אופן איך להתנהג. וצריך כל אחד לבלי להשתמש מבחינת המלכות שיש לו להנעתו ולצורכו. זה הסכנה הגדולה. זאת הסכנה הגדולה, וזה גם הניסיון הכי קשה שיש לאדם. כי האדם קרוב אצל עצמו, ודבר ראשון, הוא מלוות בעצות שלו, בכוחות שלו, במה שיש לו, במלכות שלו, אוטומטית לעשות משהו שיועיל לו. גם אם הוא נותן עצות לאחרים, גם אם זה אפילו זה יכול להתבטא בסיוע, בצדקה, במה שאדם עושה לאחרים, משתחל בפנים הנקודה הזאת שמשהו פה לענתו לצורכו. אז צריך להיזהר, אומר רבנו, שכל אחד צריך להיזהר שלא להשתמש עם המלכות שלו לענתו לצורכו. שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כאבת למעלות אהבתו. לענתו לצורכו שישתמש אולי עם דברים אחרים. הוא רוצה להשיג כל מיני דברים. אבל את המלכות, הכוח הזה שיש לאדם, לא ינצל אותו כדי להפעיל אחרים להנאתו ולצורכו. כדי למעלות כמו עבד, למעלות תאוותו. שלא תהיה מלכות להיות עבד. המלכות היא בן חורין, מלכות זה בן חורין, זה חופש, זה כוח של אצילות. ואילו אם הוא לוקח את הכוח הזה ורותם אותו לתאווה שלו, הוא הפך אותו להיות עבד. את הכוח של המלכות, הכוח של האצילות, הוא הפך אותו להיות עבד לעניינים שלו, לתאוות. רק שתהיה בחינת מלכות בן חורין, שהיא לא תהיה המלכות מופנית לכיוונים האלה, של למלות תאוותו, כאשר לא ינצל אותה, להפוך אותה לעבד. בפינת אשרייך ארץ של מלכך בן חורין, שהמלכות היא אצלך בן חורין, לבלי להשתמש בו לענתך. וזה פינת מה שכתוב במרדכי, מר דרור. חז"ל אמרו, מר דרור, מר זה מרות, המלכות. יש לה דרור, חירות. מתי יש לה דרור חירות? למלכות שלו, שהוא לא משתמש בה לענתו לצורכו. כי אם להשם יתברך, רק זה. זה מה שרבנו אמר אותו, רק כף, שמשה רבנו, בזה טעם משה שלקח את המלכות שלו והשתמש בה כדי, אף על פי שזה לא היה להנעתו לצורכו, אבל הוא השתמש בה בשביל להוציא בכוח מה אם יעשה לה. וזה הוא פגם, הוא צריך לדבר, לבקש. אז שם הרבנו אומר, הוא צריך להשתמש עם המלכות שלו רק כדי להכניע את הרע שבעדה. כי אלה שבאים לשמוע תורה, הם באים, כל אחד בא עם הרע שלו. כל אחד יש לו איזה תאוות, יש לו איזה דמיונות. וכל זה בא לשמוע גם את השיעור, גם הדמיונות וגם התאוות וגם הדברים הרעים שיש לכל אחד. הם גם באים לשמוע והם באים להפריע. הער במה זה מתבטא? זה מתבטא שאתה שומע. לפעמים בשיעור אחד מתחיל לקשקש, לשאול כל מיני קושיות וכל מיני דברים שמראה את עצמו יודע, מבין, הרע שלו משתתף פה. אז כדי שזה, התורה תוכל לרדת, אז צריך להכניע את הרע שבעידה. אז הוא אומר, זה רק בזה צריך להשתמש. וצריך להכניע, אומר רבנו, להכניע הרע שברעים. אבל לפני השם יתברך יעמוד כדל בקרש. זאת אומרת, הוא משחק עם המלכות שלו כמו מלך, שיש לו שלטון והוא משתמש בו, לפעמים בשפה לא כל כך עדינה, לפעמים בפנים של כעס, לראות כאילו הקפדה, כדי להכניע את הרע של השומעים, של העדה, כדי שהתורה תזרום. אבל לפני השם יתברך, יעמוד כדל וכרש, וידבר תחנונים, ולא יתלה בשום זכות, בעצמו הוא יודע שהוא כלום. אבל לפני העדה הוא צריך לשחק את המשחק הזה, כדי שהתורה תרד, על ידי זה שהוא ישבור להם את הרע שלהם, כדי שהם יוכלו לקבל את התורה. אז פה משה רבנו גם כן משתמש עם המלכות שלו להוציא, להוריד בכוח תורה. הוא היה צריך להשתמש בזה רק לעניין של להכניע את הרע שבעידה. אז למה כן הוא צריך להשתמש עם המלכות הזאת? רק לעבודת השם. בבחינת והייתה להשם מלוכה. המלוכה הזאת, המלכות שלו, היא צריכה להיות רק בשביל עבודת השם. דיינו להשתמש עם המלכות לעבודת השם, דהיינו להזהיר ולהוכיח את הנשמות שנכנעים אליו, כל אחד לפני בחינת המלכות שיש לו בתגל ובתקסיה. אין אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו, אם יש לו ממשלה יותר, צריך להזהיר יותר אנשים, אז הוא צריך להשתמש עם המלכות שלו, זאת אומרת עם הכוח שהם מצייתים לו, הכוח הזה שהדיבור שלו נשמע ומתקבל, רק לטובת האנשים שאיתם הוא מתעסק. זה לעבודת השם. לא להשתמש בזה לתנאים שלו, לעניינים שלו, להנעתו לצורכו בזה עניין. זה קשה מאוד לעשות את זה. אתה צריך להיות חד. עם כלים חדים מאוד להרגיש איך זה משתחל בתוכו. ואמרת את הדיבור, ומאחורי הדיבור הזה יש איזה אינטרס אישי מסתתר וכל כך עמוק שקשה לך לקלוט אותו. גם בעצות שאתה נותן לאנשים, שואלים אותך דבר, איך לעשות. אז אוטומטית, בהחלטה של האדם, משתתף האני שלו. מה, אם יהיה לו מזה איזה משהו לטובתו, אפילו בטווח רחוק או משהו בדמיון שיקרה בעוד הרבה שנים, גם כן הוא יבוא ייתן עצה לבן אדם שיש בזה את האינטרס האישי שלו גם, שכרגע הוא לא נמצא, אבל הוא לא יהיה עוד כמה שנים. אז זה קשה מאוד. זה נקרא מלכות. הם באים לשאול אותך שאלה, זאת אומרת, רוצים לציית את התשובה שאתה תגיד. אז זה קשה שהכל יהיה נקי, מזוכח. זה צריך להשתמש עם מידת האמת. מידת האמת צריכה להיות חזקה אצל האדם, שהוא יודע מה האמת בדיוק, והאמונה שלו כזאת חזקה שלא, אני לא צריך מאף אחד שום דבר. אם אני לא צריך מאף אחד שום דבר, אז אני אתן תשובה אמיתית, לא. בלי שיהיה לי פה חשבון, שיהיה לי איזה משהו לטובתי בעתיד. זה צריך ניקיון, זה זיכוך, להזדכח בנקודה הזאת. ואז הוא בן חורין. ושוחרר מהעול הזה של העבדות הזאת, של ה... של השקר, של להשתמש במלכות להנעתו לצורכו. וצריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. שלא תהיה פינת הרבנות מקברת את בעליה. הרבנות מקברת את בעליה, זאת אומרת, היא קוברת אותו. הכוח הזה של המלכות, אם הוא משתמש בה להנעתו לצורכו, הרבנות מקברת אותו. השלטון הזה. אז הוא אומר, צריך להמשיך אריכות ימים. אריכות ימים זאת אומרת להחיות את התכונה הזאת, את הטבע הזה של המלכות שלו, הוא צריך להחיות אותה. בבחינת, כי כל אחד לפי המלכות שיש לו הוא בחינת צופה, שמותר עליו להזהיר ולהוכיח אנשים שהם משורשו. זה הסיבה שיש לו, שהוא קיבל את המלכות הזאת, להשתמש בה לאותם אנשים שהם מצייתים אותו לטובתם. אז הוא נקרא צופה, צופה נתתיך על בית ישראל. צופה, הוא צריך להסתכל מה יועיל להם, מה לעזור להם, איך לעזור להם. שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את אנשים שמשורשו, שיש לו פינת מלכות עליהם. ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, אז הוא עושה את שלו, הוא מציל את נפשו. כמו שנאמר, צופה נתתיך על בית ישראל, ואתה כי הזהרת רשע ויושב דרכו, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אתה את נפשך הצלת אם השתמשת עם המלכות שלך למטרה שהיא נבראתה. היא נבראתה בזה שאתה תהיה טבעת בשרשרת של הקדוש ברוך הוא. חלק מהצינור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעביר שפע, שפע זו מילה כללית, לכל הפרטים. גם שכל, גם שפע גשמי הכל, נקרא לזה אור, שפע. ואתה חלק מהצינור. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנמוך יותר, אז זה עובר מהגבוה לנמוך, והנמוך למנוח. אז מי מעביר את זה? המלכות של כל אחד היא החלק בצינור שהוא החלק שיכול להעביר. כדוגמת גוף האדם, היסוד זה הברית, והמלכות זה עטרת היסוד, שזה החלק האחרון על הברית, שהוא סוף הצינור שממנו הזרע מושפע למלכות. אז כל אחד, המלכות שלו היא סוף הצינור, היא הכלי שמשפיע לשני. אז המלכות, זאת אומרת, זה כלי שהוא מתקבל על ידי השני. כי מה זה מלכות? אם אין לו מלכות, אז לא מקבלים את דעתו. פה מדובר שקבלים דעתו. זאת אומרת, נמצא שהוא, יש לו תכונה, ספירה, שהיא הספירה שהיא המעבירה את השפע של הקדוש ברוך הוא. אז זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. מהאינסוף? האינסוף מעביר את הפקודה למלכות שלו, והמלכות שלו זה למלכות היותר תחתונה, כי המלכות של נגיד עולם הצילות היא מתלבשת במוחין, קטע חוכמה בינה של העולם היותר תחתון. וכן הלאה, זה יורד למלכות, וגם בפרטות, מספירה לספירה, זה במלכות. המלכות היא הכלי, הצינור האחרון שמשפיע. אצלנו מתבטאת המלכות בטבע. מלכות זה שם אלוקים, הטבע גימטרי האלוקים. הטבע זה הכלי האחרון שמוציא לפועל את הדברים. הנה, יש לך את הטבע, את כל הטבע, הוא היציאה לפועל של ה... השכל האלוקי שהושפע דרך כל הספרות עד שהגיע למציאות. עכשיו זה יכול להגיע לעוד כלי, הכלי הנגיד של האדם, הוא הכלי שהוא גם כן מוציא לפועל את השכל של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להיות מדען שממציא איזה פטנט, איזה המצאה, איזה שכל, או שזה אדם שעובד עם הטוריה בגינה ושוטל עץ, אז הוא הוציא לפועל עוד איזה רצון של הקדוש ברוך הוא. אז הוא המלכות שהמוציא לפועל, בכל הפרטים זה מתפזר על הכל. אז רבנו אומר, עיקר המלכות, זה צריך להשתמש בזה להזהיר אנשים, לקרב אותם לתכלית. התכלית בריאת העולם הייתה להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, שזה הגן עדן. אז כמובן שהשתמש במלכות לעניין הרציני ביותר שיש, הוא יכול להשתמש במלכות בזה שלהפעיל אותו, הולך למקול, לתקנה לי. גם אתה יכול להשתמש במלכות לעניין הזה. אבל העיקר זה להביא אותו לעבודת השם. אז עם זה צריך להשתמש. עכשיו רבנו אומר, צריך להאריך את ימיה של המלכות. זאת אומרת, לתת לה חיות. חיות זה אריכות ימים. אך איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח אותם, כי אינו יודע מה שצריך להם? איך הוא יעשה את זה? אמרנו, איך הוא עושה אריכות ימים למלכות? זאת אומרת, נותן לה חיות למלכות שתמשיך להתקיים בזה שהוא משתמש בה לעבודת השם, להזהיר אנשים, לקרב אותם לתכלית. בזה הוא נותן לה קיום למלכות, כי עיקרה נבראתה בשביל העניין הזה. אז אם זה, רבנו אומר, שם הוא נותן איזה רמז שכל מה שנברא, החיות שלו זה לבצע את התפקיד שלו. רבנו אומר בתורה בזין בחט שהחיות של המאכל זה שאוכלים אותו. האוכל נברא כדי שאוכלו אותו, וכל החיות שלו זה בזה שאתה אוכל אותו, זאת אומרת בזה שהוא הגיע לתכלית שלו, יש לו חיות והוא שמח, האוכל שמח. וזאת הסיבה, מפה נבין את הסיבה שיש תיכאון לאנשים שהם אומרים, אני לא, איך אומרים את המילה הזאת, שהוא לא משתמש עם עצמו, שהוא לא, אדם אומר שכאילו הוא לא מרגיש בחיים שהוא עושה כלום, הוא לא מנצל את עצמו, הוא לא, יש מילה יותר מדויקת לזה, שכחתי אותה,
לא מממש את עצמו,
האדם לא מממש את עצמו, אז הוא מרגיש דיכאון, חיסרון. למה? הוא כלי שנברא למשהו, ואם הוא לא מיישם את עצמו, לא מממש את עצמו באותו עניין, מרגיש חיסרון. כשהוא מממש את עצמו יש לו שמחה, חיות. אותו דבר האוכל, אם הוא לא מממש את עצמו, לא מגיע למציאות של שמה הוא נברא, הוא מרגיש חיסרון, ואז הוא נרכב. אז המימוש העצמי של האדם זה החיות שלו. ובכל דבר דבר, אותו דבר, כך רכב, תשים אותו בחנייה שנה, שנתיים, משהו לא בסדר קורה ברכב, אפילו שהוא לא עבדת איתו, הוא לא ממש את עצמו. כל דבר בעולם, כל דבר שנברא למשהו, הוא צריך מימוש. אם לא, הוא מתבזבז. גם הגמרא אומרת של דירה, דירה היא למגורים. אז הגמרא אומרת שאם אדם יש לו דירה, והיא דירה היא למגורים, אבל יש לו עוד דירה, זאת דירה שהיא סתם עומדת בצד, ובא מישהו כנס שם לגור. אם הדירה הייתה מעומדת להשכרה, הוא חייב לשלם לו. אבל אם היא לא מעומדת להשכרה, סתם דירת, שם אותה בצד בתור השקעה, ובא מישהו להתלבש על הדירה וגר שם, לא צריך לשלם לו שכירות. למה הוא עושה איתו חסד שהוא גר בדירה? הוא מממש אותה. ואם לא, הגמרא אומרת, מתלבשים שם השדים, שמקלקלים לו את הדירה. הדירה מתקלקלת.
זה גם הולך על דומם.
על הכל, דומם,
חי, זה ברור.
גם על דומם.
כמו שאמר הבן של יושפי, אדריכל, אתה זוכר? הוא אדריכל שאמר שהוא ראה בתים שלא גר בהם הרבה זמן. איך זה כתוב גם בגמרא?
זה מה שאני אומר.
שהם נרכבים, שהבית נרכב, מתפורר וממש יכול ליפול. הוא ראה את זה בעיניים.
ממש זה קרים,
גם על דומם. החי זה תופעה פסיכולוגית ידועה, שאדם צריך להגיע לסיפוק שלו. למימוש שלו.
אבל תבין שכשאתה אומר פסיכולוגית, אתה מתכוון שזה שכלי, יש לו שכל. גם למאכל יש שכל. מה אין לו שכל? אם אין שכל למשהו, הוא לא יכול להתקיים. השכל זה החיות של הדבר. השכל האלוקי שגנוז שם. רק באדם השכל מתבטא מפיו דעת ותבונה, על ידי הדיבור של האדם, אתה קולט שיש לו שכל. הדומם, אתה לא קולט שיש לו שכל, כי הוא לא מדבר, אבל אם אתה חוקר אותו, אתה קולט שיש לו שכל, אתה נכנס לתוך הפיזיקה, הכימיה שלו, אתה קולט שיש שם שכל. אבל זה לא כמו אצל האדם שזה מתבטא בדיבור שלו החוצה. והשכל שיש בכל דבר ודבר, זה השכל האלוקי שגנוז שם, בפנים, שנותן לו קיום וחיות. כי אם יתפרק השכל, יתפרקו החלקים, המרכיבים של אותו דבר, והוא ייעלם. המולקולות, איך, מה מחבר את המולקולות? שכל מסוים שגורם להם להיות ביחד ולהוות את אותו דבר. השכל הזה זה החוכמה, זה החיות, זה הנשמה שלו. ברגע שהשכל הזה איננו, מתפרקים החלקים. ואותו דבר יש לכל מולקולה, יש את השכל הפרטי שלה לתת לה קיום בתור מולקולה. שאם השכל הזה יתפרק, היא תיעלם. וכולי וכולי, זה שכל בתוך שכל, שכל בתוך שכל. כמו אדם, שיש שכל של כל המרכיבים של הגוף, ויש גם שכל, וזה מה שנקרא נפש, נו, רוח, נשמה, חיה יחידה, חלקים האלה. נפש אחראי על המערכת של אדם. רוח, מערכת של הלב. ויש את השכל שאחראי על כל המערכת, ויש את החלק החושב שבשכל, שהוא מעל הכל. אז כל אחד מהם הוא, הוא החוכמה שמחיית האדם, הנשמה שלו, מה שנקרא בפי חז"ל, וברגע שזה יוצא החוצה, מתפרק הדבר הזה, האדם שוכב רגר. ואחר כך שמתפרקים השכליים היותר פרטיים, כמו שחז"ל אמרו, כשאדם נפטר, נשאר לו הנפש. הנשמה יצא, נשאר נפש, שהיא גורמת בינתיים לשמור על הגוף בתור יחידה של גוף. וגם זה לאט לאט עוזב, עד שנשאר אבלה דגרמה, הזוהר אומר. ניצוץ ניצוץ של נפש נפש, שאחרי שהתפרק כל הגוף, אז נשאר רק עצם אחת, שהיא לתחייה. אז הנה, יש חתיכת איזה משהו, קיום, שהוא מתקיים עם הנפש, כי גם נפש זה ניצוץ של שכל, כי נפש הוא הנשמה היחידה, זה מדרגות של שכל, של חוכמה. אז צריך להמשיך אריכות ימים למלכות, המלכות של האדם, שזה הכוח הזה שיצייתו אותו, אם הוא לא מתממש, אז בן אדם מרגיש חיסרון, המלכות שלו חסרה. אז הוא יכול, אם אין לו שכל, אין לו אמונה, אז הוא משתמש בזה בתור כוח על ידי גבורה, על ידי אלימות. הוא משתמש עם המלכות שלו, רוצה שהיא תצא לפועל. אז הוא כופה אנשים בכוח. יש דבר כזה. אותו דבר יש לו, אותו אדם יש לו מלכות. רק הוא רוצה שתהיה בתגליה. יכול להיות שהיא בתקסיה, והוא לא רוצה לקבל את זה בתקסיה, הוא רוצה גם כבוד. אם היא בתקסיה, והוא יודע מזה, ואיך הוא משתמש עם המלכות הזאת שהוא יודע, הוא מתפלל על אנשים. אף אחד לא יודע מהם, כולם יושב בשקט, והוא קולט על אנשים חסרונות. ועכשיו הוא רוצה לעזור להם, המלכות שלו זה הכוח, זה גם בדיבור, המלכות היא גם הדיבור, מלכות פה. וזה כוח האמונה, היא גם שייכת למלכות. ואז הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל על האנשים, זהו, משתמש עם המלכות שלו בשבילהם, והכל בשקט, ואין לו כבוד מזה, ואין לו כלום מזה. אז המלכות הזאת ממומשת, אז הוא מרגיש טוב, אז יש חיות בתוך המלכות. אבל אם הוא לא מממש אותה, הוא מרגיש חיסרון, אז הוא רוצה, אצלו המימוש מתבטא בזה שהוא יכבדו אותו, אז הוא יודע, אין, אני באמת ממומשת אצלי המלכות, אז הוא משתמש עם כוח, ואיזה נהיה ככה, נהיה עולם תחתון, עולם עליון. עכשיו שואל רבנו, איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח אותם? כי אינו יודע מה, שתי סיבות, שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יודע. כשאדם במדרגה כזאת, הרי כל אדם יש לו מלכות. עכשיו, לא כל אדם יודע, אז הוא אומר, אם הוא כזה והוא לא יודע מה צריך להם, הוא שואל אותו בן אדם, איפה אני יודע מה הוא צריך, איפה אתה יודע באיזה מדרגה, או מה, איפה אתה יודע מה החסרונות הרוחניים שלו, איך לנווט אותו, איך לכוון אותו, הרי אתה המלכות שלו, אתה צריך לנווט אותו, ואתה לא יודע, אז איך תעשה את זה, שואל רבנו, א', ב', גם יכול להיות שהוא לא לידך. אתה לא מכיר אותו. הוא נמצא, הוא גר בארצות הברית, אבל שורש נשמתו קשור לשורשים שלך, והשפע צריך לעבור דרכך אליו, אז איך תעשה את זה? אז אומר רבנו, על כן צריכים לזה דעת. בשביל זה צריך דעת. עכשיו, דעת זה לא חוכמה, אינפורמציה שקנית למדת. דעת זה דבר שבא לך, אמרנו, עם לימוד, עם ניסיון חיים, ובהשפעה מלמעלה, לתוך המוח נכנס לך דעת. עכשיו, בשביל לקבל דעת, גם כן צריך אריכות ימים. להחיות את הדעת שלו. אמרנו, צריך אריכות ימים. אריכות ימים, עוד פעם, אריכות ימים זה לתת חיות לדבר. אז לתת חיות למלכות, אמרנו, צריך. לתת חיות למלכות, איך? על ידי שיממש אותה. איך יממש אותה אם הוא לא יודע איך, ואין גם לא לידו? בשביל זה צריך דעת. בשביל דעת צריך גם אריכות ימים. אריכות ימים זאת אומרת להחיות את הדעת שלו. ואז כשהוא יחיה את הדעת שלו, הוא ידע איך לממש את המלכות שלו, שהיא תהיה עכשיו אריכות ימים שלה.
עכשיו, זה הסיבה שאדם צריך שיהיה לו ילדים. זה המקור הכי קרוב לו להשפיע אריכות ימים, בדעת.
נכון, בתורה זין רבנו אומר שהוא צריך לעשות את ההשפעה הזאת בשניים, בן ותלמיד. שניים הוא צריך, בן ותלמיד.
כי אתה מדבר לפעמים עם אנשים על פי שכל, אומר, בשביל מה אני צריך ילדים? סתם כאב ראש, הוצאות, בעיות. אני לא יודע ששומש נשמתו זה להשפיע, זה הדרך שלו לחיות את עצמו.
זה מקרה כמו שאתה אומר, זה צריך להיות בן אדם שהוא משהו משובש אצלו במערכות. כי זה טבע.
כן, הוא הולך לפי שכל.
אז אני אומר, משובש אצלו משהו במערכות. לא צריך להיות שום סיבה. לא צריך להיות שום סיבה שחתול, אחרי שהיא ממליטה את הגורים שלה, באופן אוטומטי היא מניקה אותה. אם היא לא מניקה אותה, משהו במערכות שלה משובש. אותו דבר ככה, בן אדם אומר לך, הוא לא רוצה ילדים, לא רוצה להתחתן, לא רוצה להוליד ילדים, שלא יהיה לו וג'רס, משהו משובש אצלו במערכות הטבעיות, הטבעי בנוי ככה. זה הטבעי, בטבעי הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע, להתחתן, להביא ילדים, לדאוג לקיום האנושיות, שימשיך. אז הוא בסדר, הוא נגיד אגואיסט במדרגה רצינית ביותר, שלא אכפת לו כלום חוץ מעצמו. מה הוא צריך ילדים, מה הוא צריך, זה לא, ילדים זה לא עושים בשביל עסק, צורך.
לא,
ש...
אני אומר שיש כן צורך, פשוט לא יודע.
יש
גם
צורך.
גם בי שכל, אפשר להסביר שיש צורך, לפי מה שאתם לומדים פה בתורה הזאת, יש לו צורך בשביל שיהיה לו את המלכות פר, שיהיה לו דעת, זה הכי טבעי במקום הקרוב אליו. אתה יודע שהוא צריך את החיות הזו לעצמו.
יפה מאוד.
זה הדרך שלו לחיות את עצמו.
אז הוא ניתן לך פתרון אחר, כמו שאברהם אבין, הוא לא היה לו ילדים, אז איך הוא פתר את הבעיה? אין נפש אשר עשו בחרן. התחילו לגייר גרים, להביא תלמידים ולימדו תלמידים. אז גם פתרון, בסדר, יותר נוח לתלמידים שכל אחד גר בבית שלו, מאשר ינחתו אצלי, אבא, אבא, תביא כסף, אבא, אבא, אבא. אז מה אני צריך? אז שיהיו במרחן ויבואו לשיעור וזהו. אבל זהו, משם בתורה ה' הדעת, תורה נון ג', רבנו אומר שם שזה, זאת הסיבה שאברהם ושרה גיירו גרים להשלים את דעתם. ולהשלים את דעתו, שיהיה שלם בדעת, אי אפשר על ידי עסק שעוסק עם בני אדם לקרבים לעבודת השם יתברך. על ידי זה נשלם דעתו, כי הם מחדדים דעתו בחינת מתלמידה יותר מכולם. בשביל זה תלמידים נקראים בנים. בשביל זה תלמידים... כי על ידם באה הולדה. בשביל שקבל דעת, אז דעת מביא הולדה. בשביל זה אברהם ושרה תרחו את עצמם לגייר גרים, כי על ידי זה השלימו דעתם והתקרבו להי הזאת, היי הדעת. אז אמרנו צריך להמשיך אריכות ימים. עכשיו, איך ממשיכים, מושכים אריכות ימים לדעת שלו, להחיות את הדעת שלו על ידי עסק התורה, שהוא יסביר את השכל איך על ידי התורה בן אדם מקבל חיים. צריך להבין דבר כזה, אדם כשנכנס לדיכאון, לאוש, זה בגלל שאין לו חיים. אז נעזור עוד פעם, יש לו חיים על הנפש שלו, נגיד לניצוץ, נפש, דנפש, דנפש, יש לה חיים. עובדה שאתה רואה אותו הולך, יצור הולך, הוא לא שוכב מתחת לאדמה. סימן שהוא חי. אבל זה לא נקרא חיים. החיות האמיתית זה שיש לו שמחה, יש לו כיף לחיות, יש לו רצון לחיות. הוא חי כמו בן אדם, כמו שצריך להיות בן אדם. קם, חי, שמח, עושה דברים, לא... מדוכה, שוכב, זה לא נקרא חיים. עכשיו, מה גורם לאדם להיות פעיל וחי? על ידי שאתה מכניס בו חיות. מכניס בו חיות, מכניס בו נשמה. כשאין לו נשמה, אז אמרנו, יש לו רק ניצוצות קטנים, אז הוא בדיכאון, הוא חי בתור גבייה. כמה שאתה מכניס יותר נשמה אדם, וזה נתון שהוא... יש לו משקל, זאת אומרת, החיות של הנשמה, אפשר להכניס, להכניס אותה באדם במשקל. אתה יכול קצת, אתה יכול עוד יותר ועוד יותר, ועד הסוף אתה יכול להכניס לאדם נשמה. נשמה זה לא דבר יחידה אחת וזהו. זה נשמה, זה נשמה, נשמה, זה נשמה וכו' וכו'. למשוך עכשיו נשמה, זה למשוך חיות לאדם, זה על ידי התורה, ואת זה הוא רוצה להסביר איך, כמה שאתה מכניס את האדם יותר תורה, אתה מכניס לו יותר נשמה, שהיא נותנת לו יותר חיות. ואז הבן אדם הזה זריז, חי, שמח. כי הציור של שמחה על הפני האדם, זה סימן שיש לו חיות, שיש לו... והעצבות הפוך. העצבות זה סימן שהוא בחיות מינימלית, על חוט השערה. כי על ידי העסק התורה, כי הורה הייתה שמה דקות שבריחו. התורה זה שם, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שמו? שם זה קוד. בהדר לידה, מזל טוב. בעזרת השם, שיהיה לידה טובה, קלה, מוצלחת. ובדבר חדש לעולם, רבנו אומר, צלם אלוקים בא לעולם, בכל לידה צלם אלוקים. צלם אלוקים חדש, עוד גילוי אלוקות. זה עוד כלי שבא לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, כי אותו, זה שנולד, זה עוד שכל, הוא יבטא החוצה, יוציא החוצה את השכל של הקדוש ברוך הוא מבחינתו. כי השכל של האדם, התוואים שלו, המידות שלו, זה גילוי של האלוקות החוצה. הוא מראה לעולם, הנה תראה מה הקדוש ברוך הוא עוד איזה דבר הוא עשה. אז זה גילוי אלוקות, זה שמחה גדולה בעולם, בכל לידה. אז שם של הדבר הוא הקוד של הדבר. כמו שיש בסופר קודים, מספרים או סימנים של המוצר, אותו דבר. האדם, השם שלו זה הקוד שלו. בתוך השם של האדם גנוז כל האדם. והוא רוצה לעשות אולפן פה, עם רמקולים, מיקרופונים, בעניינים, אולפן. לעשות הקלטה, ציוד משוכלל, שישמע את זה עוד יותר טוב. עכשיו כשאני אומר לך את הקוד של המוצר, אני לא צריך לפרט לך ממה הוא עשוי, וכמה חומר משמר יש בו, ומה צבע המוצר, ומה מחירו, כלום אני לא צריך להגיד לך. אני אומר לך, הקוד, בתוך הקוד הכל נמצא. אותו דבר אדם. אתה אומר את שם האדם, בתוך השם של האדם נמצא הכל. מי ההורים שלו, אתה יודע, על פי השם. ואיך צבע העיניים שלו, ובין כמה הוא, ומה המהות שלו, ומה הטבעים שלו, והכל, הכל נמצא בתוך השם. השם הוא קוד שמרכז בתוכו הכל. התורה היא השם של הקדוש ברוך הוא, כביכול. למה? כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו הגדרה. איך אתה בא עכשיו להגיד את המהות שלו, שהוא כזה וכזה וכזה, אתה לא יכול. אבל מה? מצומצם. בצמצום, אנחנו מצמצמים אותו, מקטינים את האין סוף בדעתנו עד מדרגה שנוכל להבין. אז אנחנו הולכים על המינימום של האין סוף. מה המינימום של האין סוף? כל המציאות שאנחנו כן מצליחים לקלוט אותה. זה המינימום שאנחנו מצליחים לקלוט ממנו. כי את המקסימום אי אפשר, הוא אין סוף. אז מה שכן יש לנו גישה אליו, אנחנו יודעים, הנה זה התכונות, הפרטים של אותו שם. אז התורה, היות שהיא כוללת את כל השכל שיש בעולם, ואי אפשר להסביר את זה על רגל אחד, רק מי שנכנס לתורה קולט איך שהיא, יש בה את הכללים של ההתנהגות שכל פרט בבריאה, מדומם עד חי, הכל, ורוחני גם. כל פרטי הבריאה, השכל שלהם, השכל הרוחני שלהם, ההתנהגות, שזה כולל הכל, כי על פי השכל הרוחני, על פי התנהגות הרוחנית של דבר, ככה מתנהג גם החומר, הפיזיקה והכימיה שלו מתנהגת על פי השכל הרוחני שבתוכו. והתורה היא בעצם במשפטים שלה, בסיפורים שלה, בצורת כתיבת האותיות וכו', שמה גנוז הכללים, כללי הטבע הרוחני והגשמי. אז אם כן, היא הכל, היא הבסיס של כל פרטי הבריאה. עוד פעם, התנהגות החומר, התנהגות היחס בין הדברים, הכל בכל מכל כל. זה התורה, היא שמו של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא הרי הוא החיות של כל הדברים. כי השכל שנמצא בכל דבר, הוא המחיה אותו. החוכמה תחיה את בעליה. זה יוצר חוכמה, כמו למשל נגר. הוא יש לו איזה חוכמה, איך לייצר שולחן. אז יש שם תוכנית, איך יהיו הרגליים, העובי הרגליים, המרחקים וכו' וכו'. כדי שהשולחן יגיע לייעודו, אני צריך להשקיע בו שכל. השכל שהשקעת בו, הוא הנשמה של השולחן. הוא נותן לו קיום בתוך שולחן. אם לא היה השכל הזה, הוא היה סתם חלקים של עץ. אז זה הנשמה שלו, זה החיות שלו. אז החוכמה תחיית בעליה. עכשיו, אם אני רוצה חיות לעצמי, אני צריך למשוך לעצמי עוד נשמה ועוד נשמה ועוד נשמה, שזה עוד חוכמה ועוד חוכמה ועוד חוכמה, כי החוכמה היא הנשמה, היא החיות של האדם, ואת זה אני לוקח מהתורה. כי הקדוש ברוך הוא החיות של כל הדברים, של כל הבריאה, והוא מרוכז כביכול בתוך הקוד שלו, זה התורה, זה השם שלו. אז אני צריך לקחת את הקוד אליי, ואז משכתי את כל החיות, את כל החוכמה אצלי, ואני חי. הבנת? לקחת את הקדוש ברוך הוא אליך, זה לקחת את החיות. אז עכשיו איך תיקח אותו? הוא מרוכז בתורה. אז כן, על פי התורה, הוא יקבל דעת, הוא יקבל חיות, ואז הוא ידע לה, איך להזהיר את האחרים ולממש את המלכות שלו. כמו שבוא נגיד, עולים על השכל האלוקי במוצר מסוים, במשהו מסוים. למשל, בתינוקות מבחנה, למשל. עלו על השכל האלוקי, למדו את השכל האלוקי, למדו איך הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה, שזרע יתחבר עם בצית, ויהיה ככה וככה וככה, ויצא עובר. למדו את זה, למדו את השכל האלוקי, אז מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אתה עושה. אתה לא ממציא סיפור חדש. אתה עושה את מה שלמדת, איך שהקדוש ברוך הוא עושה. תעופה, איך אתה מטיס מטוס? מאיפה קיבלת את השכל לטיס מטוס? אם לא היו ציפורים בעולם, בחיים לא היו מגיעים לרעיון שאפשר לעוף. היות שיש מעופפים בעולם, הבן אדם מבין שיש מושג כזה שאפשר לעוף. ועכשיו בוא נבין את השכל של הקדוש ברוך הוא, איך הוא עשה שזה יעוף וזה לא יעוף. בדקו את השכל, קלטו את הרעיון שזה יושב על כנפי הרוח. בוא נעשה את זה אותו דבר, מה הבא? אין, זה השכל האלוקי. הקדוש ברוך הוא מלמד אותך איך לעשות. זה החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר, שמחיה את הדבר. אותו דבר כך עכשיו את האדם. יש שכל אלוקי שהוא גורם לנשמה, לחיות של האדם להתקיים. וכשהקדוש ברוך הוא ייתן רשות לגלות את זה ויגלו את השכל האלוקי, איך הוא גורם לחיות של האדם. יבינו מה הסיפור ומה לא, מה גורם שלא יהיה ככה. ואם יוכלו טכנית לחבר את זה, אז ימשיך יהיה הקיום של זה. כמו שהיום, יש קיום, חיות, קיום, הוא חי במידה מסוימת, נקרא לזה חי. שרון, הוא חי כבר כמה שנים, שם, הוא חי. הכל מתפקד, הלב דופק, אדם זורם, הכל חי. אז הנה, עלו על הטכניקה איך לתת לבן אדם חיות, להמשיך להיות אותו. רק דבר אחד יש, שהוא מעל זה, החלק הרוחני, שהיא הנשמה דנשמה, שהיא החלק החושב, שהיא כבר לא קשורה למערכת הגופנית. המדמה, זה החלק הנמוך של השכל, הוא מחבר בין הנשמה הרוחנית, הנשמה הגבוהה הגבוהה שלא קשורה, לבין השכל או הנשמה שהיא אחראית על כל מערכות הגוף. יש נשמה שכל שהוא אחראי על השכל של הלב ועל השכל של הדם ועל השכל של שאר האיברים ועל הכבד, הוא אחראי על הכל, על התפקוד של כל המערכת. יש שכל פרטי שהוא השכל של הלב, איך הוא יעבוד, יש שכל פרטי של הקבע, ויש שכל הכללי שהוא אחראי על כל המערכות. זה על הגוף. מעליו יש את כוח המדמה, שהוא המקשר בין העולם הזה הגשמי לבין הנשמה הרוחנית, שהיא אין לה שום קשר לעולם הזה, והיא לא מבינה מהעולם הזה כלום. אם לא המדמה היה מתרגם לה את הדברים, מממש לה אותם, כי הוא בין רוחני לגשמי, כוח המדמה, הוא לוקח את הגשמי ומאבד אותו בצורה שהנשמה יהיה לה קשר לדברים הגשמי, תבין מה זה. זה הכוח המדמה, התפקיד שלו. הנשמה הזאת, זה העניין, זה העיקר שנותן... אתה יכול לייצר בן אדם שהוא ילך ויתפקד ויהיה לו שכל לקחת את המאכל לאכול, אבל הוא יהיה בלי הנשמה ההיא, אין לו את החלק הרוחני, זה כלום, זה רובוט. הוא מתפקד, הולך, כמו שהגולם מפרק. איך קראו לו שזה שעשה אותו? אמר לנו מפרק ברא גולם. אז האריז"ל מסביר שזה היה נפש רק. הוא לא הכניס בו נשמה, אם הכניס לו בנשמה הוא כבר נהיה עצמאי עם החלק הרוחני. הוא היה גולם, זאת אומרת רק הנפש היה. אז הוא תפקד, בן אדם, אכל, שתה, הבין, הלך, עשה מה שהוא עשה, אבל לא היה לו חלק הנשמה הרוחנית רוחנית. נשמה זה נשמה זה נקרא. אבל ככה יכולים לייצר בני אדם, איזה עולם זה ייראה, עולם של מכונות. והנה הגענו, ומה יצא מכל הסיפור? אבל איפה הקטע הרציני? קטע הרציני שזה השכל הרוחני, לא השכל שאחראי על הגוף. זה אין, אין, אין להם יד בכיוון, קצה חבל אין. זה הבל, בתורת הנפש.
יכול להיות שיש אנשים בתוכנו שמסתובבים עם רמה כזאת?
יש, בטח שיש, מה אתה מתפלא? שהם במדרגת נפש? בטח. תקרא שער הגלגולים של האריז"ל, תראה איזה מדרגות יש. מדרגות של בהמה. חי, אוכל, שותה, ריק מתוכן. אין בו כלום, בן אדם, אין בו כלום, לא יכניס לעצמו כלום, שום חיות, שום חוכמה, חוכמת חיית בעלי. אז אתה רואה אותו בסדר, הוא גם יפה, והוא מופיע בשואו, ומוחאים לו כפיים, וכל הסיפור, הכל בקטע של הספארי. אם דעת חסרת, אמרו חז"ל, מה קנית?
אבל גם הוא, אם הוא יעבוד, יכול לקנות לעצמו נפש.
בטח! כל אחד יכול להגיע למעלות הכי גדולות שבעולם. זה לא שייך ל-IQ שלו. זה רק פשוט לקחת הספר ולקרוא חוכמה אלוקית, להכניס את החוכמה האלוקית. ויש בה את כל הכלים, כמו שאמרנו, כל הרמות. אחד תהילים, אחד זה, סיפורי מעשיות, אחד נשמע דרשה, זה לא משנה איך. וזה עיקר החיים. בלי זה אין חיים. יש, נכון, גבייה הולכת. אבל זה לא חיים. האם זה טעם לחיות? אתה מממש את עצמך, אתה מרגיש כיף לקום. אנשים שהם בקטע הזה, הם בשמחה קופצים מהמיטה בבוקר, כשהוא מתעורר, בשמחה הוא קופץ. הנה עוד יום, עוד כיף, עוד עניין. הרי אם אתה הופך, אתה הופך אותו מצד לצד במיטה, עוד פעם לקום, עוד פעם עוד יום, עוד פעם את הסיפור. אין חשק לקום, אין חשק לחיות, מה הטעם ולאן? הבחירה חופשית. זה שהתורה אומרת, הרי נותן לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. מה זה בחרת בחיים? כאילו יש לך אפשרות, התורה אומרת לך, יש לך אפשרות להחליט אם אתה חי או מת, זה לא תלוי בך, אתה נולד ומגיע תאריך יוצא. אז מה אתה אומר לך? אתה תבחר בחיים. זה נקרא לבחור בחיים. זה לא נקרא חיים, רבנו אומר תורה זין, זה לא נקרא חיים שהוא בעל חי הולך על שתיים. אחד מבעלי החיים שהולך על שתיים, זה לא נקרא חיים. עיקר החיים זה דעת. אז התורה אומר לך, הוא בחרת בחיים, תבחר בדעת, בזה. תעבור את החיים בקטע הנפלא הזה. וגם לנצח נצחים תמשיך עם זה, אם לא, אז זהו זה. חד פעמי. עבר את החיים, עבר אותם עם זה צער גדול, זה אוי ואבוי, איזה חיים אלה, לעבור אותם, ואחר כך עוד להיות מתחת לאדמה. לעבור אותם בכל הצער הזה. שזה לא חיים, מה הסיפור? מה הסיפור? כל היום לרדוף אחרי הכסף, זה הטעם החיים. או לרדוף אחרי איזה תאוות או מותרות וכל מיני קשקושים. זה חיים זה? מי צריך את זה? מה זה שווה הסיפור הזה? נותן לו באותו רגע הרגשה טובה. הוא מממש את עצמו במשהו רע, זה... ואז זה עוד פעם, יושב ליד שוקת שבורה, רקנות, חיסרון. אין, זה ככה, זה מובנה ככה, אין לה לברוח, מובנה ככה. האדם, הנפש האלוקית, אין לה חיות, היא לא תרגיש טוב בלי תורה. אין, סוף פסוק, תהפוך את... עושים כל מיני חיקויים שזה מחסיק קצת. הולכים לגורו, הולכים להודו, הולכים ללא יודע לאן, כל מיני תורות, קצת מחזיק אותו. זה לא זה, זה התורה של כל הבריאה. כולל את הכל בכל מכל כל, ואף על פי שאדם קורא אותה, שאתה אומר לו את זה, הוא לוקח את הספר, את החמישה, חמישה תורה, מתחיל לקרוא, ומתחיל להתייאש באמצע. למה? הוא רואה כל מיני דברים, שמה פתאום, עכשיו יסקלו אותו באבנים, סקלו אותו באבנים, והוא לא קולט שזה רק קודם. של דברים שיש שם, תקרא את חז"ל, תראה רש"י, תראה מה אומרים חכמים על המשפט הזה. לא, הוא קורא את זה, אבנים, עזוב אותי, נחזור לתקופת האבן, לא בא לו. וכל מיני משפטים שאתה קורא בתורה, אתה אומר, מה הסיפור הזה פה? וקצות את כפה, פרשת השבוע. מה הולך פה? לקחת מסור לחתוך ידיים? הוא לא יודע מה יש מאחורי זה, מה חז"ל מלמדים, מה לומדים מהדברים האלה, דברים נפלאים. הוא מסתכל רק על החיצוניות. בן סורר הוא מורה. אז הם אומרים לך, לא היה ולא נברא, אל תיקח את זה ברצינות. כתוב בתורה, בן סורר הוא מורה, ההורים שלו, מה עושה הילד? זה סך הכל, שתה יין ואכל בשר. בן סורר הוא מורה, לא שומע בקול אביו ובקול אמו, והביאו אותו אל הזה, לבית הדין, וסוקלים אותו באבנים. מה הוא עשה בן אדם? חז"ל אמרו, לא היה ולא נברא. כתוב בתורה בפירוש, בן סורר ובן מורה, לא היה ולא נברא. ללמוד ותקבל שכר. הפרשה הזאת של בן סורר ומורה נכתבה בתורה רק בשביל שתלמד מזה משהו. אבל זה לא מעשי, אין דבר כזה, לא היה ולא נברא. אז הנה בא בן אדם, לא יודע את הכללים, לא יודע את מה שחז"ל לימדו, קורא, מה זה? מה, איזה הורים יקחו את הילד שלהם לבית דין לתלות אותו בגלל שהוא אכל בשר שתה יין? הוא לא שמע בקולם. אז אנשים מתייאשים, למה לא יודעים את העניין? מי שנכנס לתורה באמת, לעומק שלה, יודע את הכללים, יודע... איזה משפטים הם המטרה שלהם ל-X, ואיזה משפטים נכתבו בשביל זה, וזה מקבל שכל כללי. זה מחיה אותו. אי אפשר בלי ללמוד, אי אפשר כלום. אז בא בן אדם משתמש עם השכל שלו, סומך על השכל שלו, לוקח את החמישה חמישה תורה, הוא אומר, יאללה, אני אעבור. כשהוא מגיע לקטעים האלה, פתאום הוא מתייאש, הוא אומר, זה לא מתאים לי כל הסיפור, פורש. זה החיות של האדם, זה משום, והמלך קרא בו כל ימי חייו, המלך צריך לעסוק בתורה, דוד המלך היה כזה, דוד המלך יום ולילה, חצות לילה, קום להודות לך, היה עוסק בתורה, גמרא אומרת, כל הלילה, עוסק בתורה, וענייני המלוכה היו מסתדרים לו אחר כך, אבל כך הוא עסק בתורה יום ולילה, כך הוא יכול להנהיג. ועיקר ההנהגה, כמו שאמרנו, עיקר ההנהגה להנהיג את העם, להביא אותם לתכלית. שלמה המלך הביא אותם. בימיו שלמה המלך היה 40 שנה גאולה. מאז ההיסטוריה עד היום עוד לא הייתה גאולה לעם ישראל. חוץ מ-40 שנה בזמן ששלמה המלך, וכתוב בפסוק, וכסף לא נחשב בימי שלמה. התאווה הזאת ירדה, זה היה סתם כלי. כסף זה היה כלי כמו פרייבט ליד הבית, מתי שאני צריך לוקח. לא עשו מזה עניין. מה שהיה שם העניין, החוכמה. ומה, ותראה איזה מצב נפלא היה. כל העמים מסביב באו לשלמה ללמוד ממנו חוכמה. כל המלאכים שלחו את הילדים שלהם, באו הם בעצמם לשמוע חוכמה. ואצל שלמה, להבין שהנה הבן אדם תפס את הקטע הרציני ביותר איך להעביר את החיים, הוא וכל העם שלו. לא מלחמות, לא בלגן, שלום, שפע, הכל היה. זה העניין, להביא את כל האנושות לקטע הזה של שלמה המלך. וזה מה שרבנו מספר בבן מלך ובן שפחה שהתחלפו. שהיה כיסא של המלך, זה הכיסא של שלמה, והוא בא לתקן אותה, בן מלך. אז הוא ראה את השושנה מתחת לכיסא, השושנה זה היה המלכות, האמונה. ואז הוא תיקן, העלה אותה לראש הכיסא, שזה הנקודה העיקרית. להחזיר את העולם לאמונה בקדוש ברוך הוא, שזה הבסיס שעליו אפשר לבנות את כל הגן עדן. בלי זה, איש את החיב, חיים בלעו, כמו שאומר הנביא. אחד יבלע את השני, אחד, כל אחד יחשוב שהחיות שלו תלויה בזה שהשני יחיה פחות. כולם עומדים סביב לצינור ויונקים, והוא רוצה לנהוג יותר חיות, הוא חושב אם הוא יסתום לו את הצינור, הוא יקבל יותר. והוא לא קולט שזה מעיין אין סוף. מעיין אין סוף, מה זה שייך? תביא מיליארדים שיעמדו על המעיין, זה לא משנה. זה אין סוף. לא, הוא לא חושב ככה. חושב שיותר טוב לבטל טעו, למחוק טעו מהעולם, זה מפריע לי, זה מפריע לי, וזה הגיהנום. למה? כדי שיהיה לו יותר חיות. ברוך השם, זה מתנה. להיות בקטע הזה, סבבה, אתה עובר את החיים. תענוג. טעם לחיות. יש טעם בחיים, שמחה. ברוך השם. הנה, כמו שצריכים כי לבוא לאריכות ימים או על ידי עסק התורה כאורה את השמעת דקודשא בריך הוא התורה היא שם של הקדוש ברוך הוא, כמו שצריכים לקרוא את האחד קוראים אותו בשמו. אתה רוצה לקרוא בן אדם, את כל המהות שלו, את כל המציאות שלו לקרוא, אתה קורא רק בשם שלו, והנה כולו בא, כולו עם המהות שלו, עם התכונות שלו, כולו מופיע אצלך על ידי קריאה של שם בסך הכל. שצריכים לקרוא את חי החיים, את הקדוש ברוך הוא, כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. ושמו הוא התורה. נמצא שעל ידי עסק התורה קוראים את האריכות ימים, ועל כן מוזהר המלך על עסק התורה ביותר מכל העולם. למה המלך, התורה מזהירה אותו, הוא לעסוק בתורה יותר מכל העם? כי הוא הרי מטפל, המלכות שלו גדולה, הוא מושל על כל המדינה. אז הוא צריך לממש את המלכות שלו, אז הוא צריך יותר אריכות ימים, ואז הוא צריך להיות עסוק בתורה יותר מכולם. אם לא, אז אין לו חוכמה. אם אין לו חוכמה, רבנו אומר, המלכות תופלת. רבנו אומר את זה על מלכים שנלחמים בחוכמה, בתורה, הם מפילים את עצמם. הם מפילים להם את המלכות שלהם, כי אין קיום למלכות בלי חוכמה. מהמד שהוא צריך לקרוא את האריכות ימים לתוך המלכות, וזה שכתוב פרשת המלך, והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו, למען יאריך ימים על ממלכתו, וזה וקרה בו כל ימי חייו, וקרה בו דייקה, היינו על ידי עסק התורה שהוא קורא, לומד תורה, הוא קורא את החיים, מושך אליו את החיים, קורא אליהם לבוא אליו. וזה ימי חייו, ימי חייו דייקה, כי כשמקבלים את החיות צריך לקבלה במידה, כי בלא מידה וצמצום אי אפשר לקבל את החיות מהשם יתברך, המת ריבוי אור. פה מכניס עוד פעם את הכלל, שכל דבר שהוא בא במסות, במכה, אתה לא יכול לסבול את זה, וזה עושה פיצוץ. כל דבר תקבל אותו במידה ובמשקל, בצמצום. אז אותו דבר, כשאתה רוצה למשוך את הקדוש ברוך הוא, את החיות האלוקית, אתה צריך למשוך את זה בצמצום, לפי הכלים שלך, ולא בריבוי או לבלוע. למה זה טעים? בן אדם טעם, מה זה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא? נותן לו חיות, צמאה, רוצה לבלוע הכל. אז הוא צריך לעשות את זה בצמצום. על כן צריכים לקבל את החיות במידה. כי ריבוי אור זה ריבוי השמן, עושה כיבוי הנר. על כן צריך לקבל את החיות במידה. וזה זוכים על ידי עסק התורה, גם כן על ידי עסק התורה, היא מלמדת אותך איך לעשות צמצומים. למה? בלי תורה, הוא ירצה לקבל את החיות עם שכל, לדבק בקדוש ברוך הוא במחשבה, זה אין לו צמצומים, אין לו גבולות. אבל על ידי עסק התורה, כי התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, והשם הוא הכלי של הדבר, שבשם הזה מוגבל החיות של הדבר, כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו, שבשם של הדבר נגבל הנפש והחיות של כל דבר. על כן כשקוראים את האדם בשמו, הוא מזומן תכף אצלו, מחמת שבשם נגבל כל הנפש והחיות שלו. וכן התורה הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, היינו ששם נגבל החיות מחי החיים. כל הקדוש ברוך הוא כביכול מרוכז בתוך התורה. אז כשאתה קורא את התורה, אתה קורא את הקדוש ברוך הוא אליך, את החיות. כי התורה היא בחינת מידות. עכשיו, למה התורה היא עושה צמצומים? כי היא באה לך בצמצום. כל התורה היא שכל ענק שהוא בא במשפט אחד, ועוד משפט, ומילים, וסדרים, ופרשה זאת, ופרשה זאת. זה לא בא במשפט אחד, כל השכל האלוקי, הכל במכה אחת. היא באה מסודרת כבר בעוד פרטים. על ידי תפילה, על ידי לימוד, פעם לימוד הזה, פעם לימוד הזה. כל חלקי התורה הם כלים קטנים שאתה מכניס את השכל לאט לאט ולא במכה אחת. אז התורה עצמה היא כבר בנויה בחלקים בצורה כזאת שאתה תקבל את זה לא בריבוי אור, את השכל האלוקי, למשוך את האלוקות לא בריבוי אור, כדי שבן אדם יוכל לסבול את זה ולא ייעלם לגמרי. על כן על ידי התורה, שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא, שבחינת מידות יכולים לקבל את החיות, מידות, צמצומים, כלים. כי על ידי התורה קוראים את החיים וממשיכים את החיות לתוך המידות, שהן בחינת ימים. זה שכתוב מידת ימי מהי, היינו שהתורה שבחינת מה, כמו שכתוב מה העדות והחוקים והמשפטים, היא בחינת מידות וימים. הפסוק אומר, ומידת ימי מהי. מה היא התורה? היא נקראת מה. שכתוב מה החוקים והמשפטים. ומידת ימי, מידת ימי, החיות של הימים שלי, מה היא? התורה, שהיא נקראת מה? היא המידות שלי. שעל ידה קוראים את החיות לתוך המידות והימים, שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות מחמת ריבוי אור. וזה וקרה בו כל ימי חייו, שעל ידי התורה קורא את החיות לתוך הימים והמידות כנן. אז אדם רוצה להיות, שיהיה לו חיות, טעם בחיים, הוא חייב להיות קשור לצינור הזה שיזרים לו כל הזמן עוד ועוד נשמה, כי הנשמה היא מחיית האדם, ובלי זה לאט לאט הוא מאבד מהנשמה, וזה הולך ומתעדה לו עד שנשאר לו ניצוץ. זה ניצוץ, זה ניצוץ של נפש שנותן לו עוד ללכת על הרגליים. אבל חיות זה אפשר למשוך, וזה עד אינסוף. זה הסיבה שהאדם שעוסק בתורה ברצינות באמיתיות, הוא חי, שמח, מרגיש ביטחון, הכל טוב לו. למה? הוא קשור לשורש של החיות, כי החיות זה מה שמביא שמחה לאדם.
אנחנו רואים שיש אנשים שיש להם חיות בלי תורה, לא חיות, תנועה, לא נקרא לזה חיות של תורה.
בסדר, גם לסוס יש תנועה. בסדר, אז זה שאמרנו, מה זה? הרגשת הלב פה מדובר. הרגשת הלב, שהלב שלו מנופח מהשמחה, כיף לו לחיות כל רגע ורגע, מאושר, נמצא בגן עדן, זה נותן התורה, תורה, גן דאורייתא, אומר הזוהר. הזוהר אומר שהתורה היא הגן עדן. כי היא מקשרת אותך לקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם הגן עדן. אבל הוא מצומצם בתוך התורה, הקדוש ברוך הוא, כי אין סוף אי אפשר לתפוס. אנחנו תופסים אותו דל לצמצום של התורה, שהיא מגבילה אותו וקורא לו, מענישה אותו באלף. קורא אותו בשמות אנושיים, נותנת לו תכונות אנושיות. כי זה הצמצום, אי אפשר לקבל אינסוף, בלי מושגים שמוכרים לנו. אז הנה, התורה היא עושה אותו מצומצם, שנוכל להיות קשורים אליו, כי זה נותן את החיות לאדם, בלי זה אין לאדם חיות. אז כמה שיותר עוסק בתורה, במצוות, כל אחד ברמה שלו. אז קשה לו קבלה, יעסוק בגמרא, לא בגמרא, יעסוק בתהילים, לא בתהילים, סיפורי מעשיות. יש מלא כלים בתורה שדרכם אתה יכול לקבל חיות, ואין אדם שלא יכול לקבל. מילד הכי קטן עד הגאון הכי גדול. זה לא משנה הגאונות והשכל בדבר הזה. זה למשוך אליך, וזה על ידי האמונה. האמונה היא הכלי, וכל אחד יש לו אמונה, זה המלכות שיש לכל אחד ואחד, שאותה הוא צריך לפתח ולשכלל. והמלכות הזאת היא הצינור שדרכו אתה מקבל את השפע מהמוחין, כתר חוכמה בינה. זה מוריד דרך כל הספרות אל המלכות, אל היסוד, והיסוד אל המלכות. זאת אומרת, החיות, הוא צריך לחיות את האמונה שלו, את המלכות שלו, לחיות אותה, להגדיל אותה, כי היא זו שמקבלת את החיות מהשכל. זה העיקר האמונה, מה שרבנו אומר, אבל אנחנו לא אומרים שהעיקר האמונה, אני אומר שהעיקר היא האמונה, זה לא השכל והפלפולים. וזה קרה בכל ימי חייו של ידי התורה, קורא את החיות לתוך הימים והמידות, אבל כן צריך לעסוק בתורה בפה דייקה, כי כשצריכים לקרוא את אחד בשמו, צריך לקרוא אותו בפה, בכל רם, שישמע. אז אותו דבר, כשאתה לומד תורה, אתה צריך להוציא אותה בפה, כדי שהאוזניים שלך ישמעו את השכל הזה, ושזה ייכנס לאוזניים שלך. ואי אפשר לקרוא בשמו מחשבה בעלמא, כן, אי אפשר לקרוא את חי החיים בשמו, כי אם על ידי הפה, ולא על ידי מחשבה לבדה. וזה שאמור חזל כי חיים אינו מוציאים, למוציאים בפה, למוציאים בפה דייקה, שעל ידי זה זוכה להיות לחיים כנל, נמצא על ידי עסק התורה, ממשיכים אריכות ימים, ואז זוכה לדעת, דעת זה עוד פעם, הדעת קונים אותה על ידי פרקטיקה, שאתה עסוק בתורה, מקבל דעת תורה, מקבל את המהות של התורה, מבין את הראש של התורה, שזה בעצם הראש של החכמים, הראש של כל חכמי התורה במשך כל הדורות. כשאתה לומד את כל חלקי התורה, אז מצטרף לך שכלים של כולם ומקבל דעת שהיא דעת שונה מדעת רגילה. זה נקרא דעת תורה. אז יש לו דעת, וממשיכים ארוכות ימים, ואז זוכה לדעת, כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות. כמו שכתוב, החוכמת חיית בעליה, כי השכל הוא עיקר החיות, ועל ידי זה הדעת יכולים לקרב ולהוכיח את מי שצריך להוכיח. עד כאן בעזרת השם.